מה שלא סיפרה לי הגננת, על אישים ופינות בתנ"ך, עם נתן אהרונס ועקיבא ויטקין.
ברוכים הבאים לפרק משותף של מה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על הסיפורים שמאחורי פסוקי התנ"ך, ושל על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. אני עקיבא ויטקין, ונמצאים איתי שותפי לדרך נתן אהרונס. שלום נתן.
שלום, שלום עקיבא.
וחבר יקר ואיש דת וספר, עורך דין תמיר דורטל. שלום תמיר.
שלום.
מה שלומך?
שלומנו טוב, כיף להיות איתכם. דווקא כי הפרק הזה עוסק באמת בחיבור בין דברים שיקרים לשנינו. הפילוסופיה הפוליטית והדרך לחיות במאה ה-21 ולכונן פה שלטון שיהיה חופשי לחיות פה וגם שישרוד לאורך זמן וידע להתמודד הן עם איומים בחוץ והן עם איומים בפנים ועם כלכלה מסגשגת וגם כמובן המקורות שלנו, תנ"ך ובכלל ההגות היהודית של כל הזמנים.
זאת אומרת למצוא את הפילוסופיה הפוליטית בתנ"ך, לחבר את שני הדברים האלה. ככה אני אציג בקצרה את הפודקאסט שלנו למען המאזינים שלך שאולי פחות מכירים. אז הפודקאסט שלנו באמת עוסק במה שנקרא בסיפורי עומק שנמצאים מאחורי הסיפורים של התנ"ך. אנחנו עושים את זה כבר לאורך תקופה של יותר משנתיים, עשינו את זה מחמישה חומשי תורה ועכשיו אנחנו בתוך התנ"ך ולפעמים אנחנו גם סוקרים נושא עומק לאורך התנ"ך. הפודקאסט שלך, אנחנו נשמח שבמש בשתי מילים תספר בשביל המאזינים שלנו על במה הוא עוסק בעצם.
אז האמת היא, הוא פודקאסט רעיונות, זאת אומרת, אני מראיין אנשי דעת ואנשי מעשה מכל תחומי החיים במדינת ישראל, וכאלה שיכולים לתרום לנו לדיון הפוליטי של היום, שהוא כמובן לא ביבי, כן ביבי, אבל הניסיון הוא באמת לקחת אותו למקומות אחרים, ואת השם נתניהו הזכרתי, אני חושב, רק בשלושה פרקים מבין 100.
אז אני מצטער שגרמתי לך באמת להגיד את השם האסור, את זה שאין להזכיר את שמו. טוב, ועל מה אנחנו נדבר היום, תמיר?
אז היום אנחנו נדבר על מאמר ממש יפה וחשוב, שכתב דוקטור יורם חזוני, שפורסם בכתב עת השילוח בגיליון הראשון שלו, והוא נקרא המוסר של רועי הצאן. במאמר הזה חזוני בעצם מנסה להציע תזה שלפיה התנ"ך הוא אוהב את רועי הצאן ומאמין שרועי הצאן יש להם את המוסר היותר נכון או מוסר שממנו אנחנו רוצים וצריכים ללמוד בניגוד למוסר של עובד האדמה העירוני. ואני בכוונה אומר עובד האדמה העירוני או החקלאי העירוני וזה נשמע כמו שני דברים שסותרים אחד את השני לפחות בתרבות המודרנית, שיש את הכפר שהוא נחמד ומגדלים בו חקלאות, ויש את העיר שהיא אורבנית ומטרופולינית, ויש בה זרות בין אנשים, ובעצם השיבה אל הכפר ולטבע זה השיבה אל הטוב ואל הבתולי. אבל התנ"ך רואה את החקלאי, הראשון לפחות, את קין, כמי שבונה גם את העיר הראשונה. זאת אומרת, אחרי שקין רוצח את הבל, הוא באמת מתרחק מאלוהים, והולך ובונה את העיר הראשונה. והחיבור הזה הוא חיבור מאוד מאוד לא מובן בעינינו, בעיני קוראים מודרניים.
כן, אבל באמת מי שמכיר את ההיסטוריה, יודע שזה בעצם ההתפתחות הטבעית של מה שנקרא התיישבות הקבע, שמתחילה מביות החיות, ולאחר מכן ממש זריעה והתמקפות במקום אחד, ואז גדילה וצמיחה, וכשיש הרבה יבול, אז צריך לנהל מערך שלם של בעצם מיסוי, כדי להחזיק כוחות צבא קבועים, בקיצור, הכל מתחבר ביחד לעיר אחת עם צבא ורצח והכל, נכון? זה באמת מתחבר ביחד. אגב, באמת המאמר הזה אני חייב להגיד מאוד מאוד יפה. כתוב קודם כל, פשוט יפה. באמת, חוץ מזה שהוא מעמיק ורחב דעת ורץ על המון קטעים בתנך ומראה את התזה שלו, הוא פשוט כתוב יפה, אז אני מזמין אתכם לקרוא אותו. אנחנו נשים קישור אליו בדף הפרק. תוכל לתת לנו ככה טיפה, קצת רקע על יורם חזוני, מי הוא?
אז יורם חזוני הוא אבא של מכון שלם, הוא הקים אותו יחד עם עוד כמה שותפים, הוא ביניהם דוקטור אופירה עברי, שגם אותו הרחתי על מדוע שמרנות איננה ליברליזם, אצלי בעל המשמעות, והוא הקים את מכון שלם, שבעצם ביצעו הרבה מאוד תרגומים של ספרות ומופז של פילוסופיה פוליטית לעברית, הם הביאו לנו את תומס סואל, את הפדרליסט, את אלכסיס דה טוקוויל, את מילטון פרידמן, סמואל הנטינגטון ועוד רבים ורבים, שבאמת הספרים שלהם כנראה גם עוד 100 שנים ועוד 200 שנים יהיו רלוונטיים. והוא בעצם ניסה לבוא ולראות איך אפשר להכניס בתוך הציבור הפוליטי בישראל קצת דעת של טובי המוחות מכל הזמנים. כי בעצם הוא הרגיש, קצת כמו שקיסינג'ר אמר, לישראל יש רק מדיניות פנים, אין לה מדיניות חוץ. זאת אומרת, ישראל מתנהלת במדיניות חוץ בצורה רשלנית שכזאת, והאמת היא שככה, כל מי שקצת קרא פילוסופיה פוליטית מבין שהפוליטיקאים בישראל, גם במדיניות פנים וגם בחוץ, הם לא מבינים יותר מדי, ויש תחושה שהם רק פופוליסטים. אז יורם חזון הקים את המרכז הזה על מנת באמת לבוא ולתרגם את הספרות מופת לעברית, כדי שהמעטים יוכלו לקרוא אותה ואולי להשפיע על השיח בישראל, וזה באמת מה שאנחנו מתכוונים לעשות על המשמעות, לקרוא וללמוד את הפילוסופיה הפוליטית של טובי המחות מכל הזמנים. ואנחנו עושים גם את הפרק הזה כדי כמובן לא לדלג על הספר הכי חשוב בפילוסופיה פוליטית שהוא התנך.
כן, נכון, בהחלט נכון. התנך הוא בעצם המקור שלנו לכל הנקודות האלה. אני גם מאוד נהניתי מקריאת המאמר. אני גם חושב שהוא הראה באמת בקיאות יפה בתנך ודיוק יפה. אבל אני חושב שיש לנו גם כמה הערות ככה שיחדרו עמוק לתוך התזות. ואני חושב שאנחנו ננתח את זה ככה בצורה מעניינת.
כן, בעצם יהיה מעניין לראות את החיבור שלנו, כי גם אנשים שאוהבים תנ"ך, להשקפה של יורם חזוני. אז בעצם בוא נתחיל, ניכנס לתוך המאמר.
בוא נתחיל רגע בהתחלה, כי ההתחלה של כל המאמר הזה, וזאת התחלה שמוכרת לכל מי שלמד קצת פילוסופיה פוליטית או פילוסופיה של המשפט, בעצם יש שתי גישות מרכזיות למוסר. או למה בין חוק לבין מוסר. זאת אומרת, השאלה אם כל מה שנחקק על ידי השלטון הפוליטי, בין אם אני גר בישראל ובין אם אני גר במדינה אחרת, הוא כבר הופך להיות חלק מהמוסר. זאת אומרת, כמו דינא דמלכותא דינא, מה שאנחנו מכירים מחז"ל, שצריך לציית לחוקי המדינה שבה אני מתארח, חוקי המדינה של הגויים, בגלל שלשלטון יש איזושהי חשיבות כי הוא מתמודד עם טבע האדם שהוא רע מנעוריו. זאת אומרת, ללא שלטון מתפקד וללא אכיפה מתפקדת, מה שיקרה זה תהיה פה אנרכיה, ויהיה אלימות, ויהיה הרבה מאוד אי סדר שיוביל לזה שחייו של אדם יהיו בימים קצרים ומאוסים, כמו שאמר הובס. והגישה הזאת היא גישה שנקראת פוזיטיביזם. זאת אומרת, אם החוק והמוסר הם דומים וזהים, זאת אומרת מה שחוקי ומה שמוסרי זה מה שחוקק. זאת אומרת, זה מה החוק שחוקק? האם החוק שחוקק בפרוצדורה הרגילה, כלומר, הפרוצדורה הפוזיטיביסטית, כפי שאנחנו יודעים איך לזהות כל חוק וחוק, אז זה המוסר. עכשיו, יורם חזון אומר, מה פתאום? מה שחוקי ומה שמוסרי, אלה שני דברים שונים לגמרי, ולרוב אימפריות גדולות, ובכלל העיר הגדולה והסיביליזציה, היא מה שמביא לנו את השיעבוד. והגישה הזאת שאומרת שיש איזשהו חוק מוסרי טבעי שאפשר להבחין בו גם בלי ללמוד יותר מדי או גם בלי להכיר את המצע החוקי של המדינה נקרא משפט הטבע, ויורם חזוני מזהה את משפט הטבע עם המוסר של רועי הצאן.
כן, בעצם זה ממש נכון ויושב יפה בבחירה של, תקרא לזה עורכי התנך, כותב התנך, תגיד מי שתגיד, תקרא לו איך שתקרא, בעצם לפתוח את ההצגה של החוק התנכי, של הקודקס התנכי, בסיפורים. זאת אומרת, הוא לא בוחר, אתה יודע, יש את הרשי הראשון לתורה, נכון? ככה, איך הוא אומר שם, היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם ראש חודשים, זאת אומרת, מצווה של קורבן פסח, שהיא המצווה הפוזיטיבית הראשונה שצוו אבותינו, ברמה מוגדרת, מצווה מוגדרת עם, עם, עם חוקים וגדרים. ולא, התורה בוחרת לפתוח חומש וחצי או חומש ורבע שלמים קודם, בסיפורים, סיפורים, 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 סיפורים. למה היא עושה את זה? זה בדיוק, אני חושב, יושב על מה שיורם חזוני אומר, בהחלט, להראות שבעצם מסיפורים אתה לומד מוסר. והמוסר הוא הרבה יותר גדול, אפילו אם אמרנו שמה נגיד, אני אומר, למאזין הדתי הוא יגיד, אז זה ברור לו מה שאתה אומר, כביכול, נכון? הוא אומר, ברור שהחוקים הם לא המוסר, יש מוסר יותר גדול. לא, המוסר הוא אפילו יותר גדול מהחוקים של התורה, זאת אומרת, המצוות שהם החוקים הממש מוגדרים של התורה, המוסר הוא הרבה יותר גדול מהם, ונכן נתחיל ונלמד את זה קודם כל מסיפורים, שבסיפורים בעצם האנשים נתקלים בכל מיני, כל מיני נסיבות שהם לא צפויות מראש, והתגובה שלהם, לפי התגובה אתה לומד בעצם מהו המעשה המוסרי, או מהו המעשה הלא מוסרי שבאמת נושא בחובו איזשהו עונש.
אפשר לומר גם שסיפורים לא מחייבים מקור סמכות, זאת אומרת, כשאתה מספר סיפור, אז לא צריך לשאול, שנייה, מי אמר שהאלוהים קיים, מי אמר שאלוהים באמת נתן בהר סיני? זאת אומרת, כשאתה שומע, כשאתה קורא סיפור, מיד המוסר השכל מתגלה בתוכו, או מיד יש לך הזדהות או רתיעה מאחד הגורמים. זאת אומרת, יש מי שיקרא את סיפור עקדת יצחק, והזדהה מאוד עם המסירות הדתית של אברהם, הפנאטיות הזאת שנראית לה קורא הלא מיומן, ויש מי שיקרא ויגיד, לא, אני דווקא שונא את אברהם, אברהם הזה הוא לא אנושי, הוא לא אומני, וכו וכו. זאת אומרת, הסיפור עושה לך רושם בין אם תרצה ובין אם לא. חוק לרוב נראה מאוד משולל הקשר, אם אתה לא מאמין באותה תרבות, או אם אתה לא רואה את עצמך מחויב ממלא.
טוב, אני חושב שאחד הדרכים, אחד הדברים החשובים שצריך לעשות כשלומדים את סיפורי התנך, בין אם זה ספר בראשית ובין אם זה סיפורים אחרים, באמת לראות איך בסופו של דבר החוקים המקראיים יכולים להתקשר, בפעמים רבות הם מתקשרים לסיפורים מסוימים. באמת זה רק בסוג מסוים של חוקים, אבל זה מופיע הרבה. בנוסף לכך, אני חושב שכשפותחים את התורה, את כל התנך, בסיפורים, סוג של יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, זה עניין שמוביל אותנו באמת מהמוסר, כמו שאתה אומר, המוסר הטבעי, הדבר שאמור לנבוע מנפש האדם. אמנם יצר לב האדם רע מנעוריו, שזה דבר שהתנך מתמודד איתו מההתחלה ועד הסוף, ועדיין הוא לא מאבד תקווה, אני חושב, מאותו יצר לב האדם, ורוצה להגיע, לראות איך אפשר לעצב אותו ולהגיע אל שלמות ותיקון של של העניין הזה.
טוב, ואנחנו עכשיו בעצם, אם ניכנס באמת למאמר, תמיר, אז מה הסיפור הראשון שבעצם עוסק בו יורם חזוני, שממנו אנחנו יכולים ככה להתחיל ללמוד ולדבר על הרעיון הזה של רואים? אז אני חושב שהקדמת ואמרת, קין והבל, נכון?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. נכון, בעצם המאמר מתמקד בכארבע דמויות, זאת אומרת יש לנו את קין והבל, אחר כך יש לנו את אברהם אבינו, משם גולש ליוסף וקצת על משה רבנו. זאת אומרת יש לנו ארבע דמויות שארבעתם רואה צון, והדמות, שתי הדמויות הראשונות, שתי האנשים הראשונים שמסופרים עליהם, זה בעצם שני האנשים שמילודי האישה הראשונים, קין והבל. עכשיו על קין מסופר שהוא באמת היה אדם צייטן, אדם שהקשיב לציווי האלוהי או לכללה האלוהית שניתנה בגן עדן. זאת אומרת, בעצב תעבוד את האדמה, כל ימי חייך, הוא באמת הופך להיות עובד אדמה, הוא צייטן, הוא באמת מתמסר לכללה הזאת של אלוהים נתן. זאת אומרת, אלוהים נותן כללה, אתה אמור לצאת לכללה. וכשם שקין היה עובד צון, אז מסופר על הבל, שהבל בחר להיות רועה צון. זאת אומרת, יש לנו אחד שבוחר להיות, סליחה, שהוא עובד אדמה כי הוא צייטן, כי בגלל הכללה הוא מרגיש שזה מה שהוא צריך לעשות, או שהוא מחויב לעשות, והבל נהיה מבחירה חופשית, אפילו שהוא לא צובע על כך, נהיה רועה צון. עכשיו, באמת אנחנו רואים שהראשון שמביא את הקורבן, זה היה הבל, ובעקבותיו גם קין מביא. אבל אלוהים דווקא אוהב יותר את מי שאינו מצווה ועושה, ולא את מי שמצווה ועושה. זאת אומרת, יש לנו כאן את הבל שבא ומביא את הקורבן מבחורות צונו, ודווקא את הקורבן הזה של מישהו שהוא פורץ גדרות, מישהו שהוא חדשן, מישהו מנסה לשפר את המצב לאורך כל הזמן, את זה מה שאלוהים מחפש. לעומת מישהו שבא ואומר, בסדר, אני עובד אדמה, אני אתן איזשהו מס, אני אתן איזשהו קורבן, אני אתן איזשהו מתנה לאלוהים, כי אני מבין שאלוהים בסוף הכל בא ממנו. וזה דבר מאוד מוזר למי שככה לא היה מורגל לקרוא את זה כסיפור שבו יש לנו את הרועה הצאן מול עובד האדמה, ועובד האדמה הוא גם הרוצח הראשון. הרוצח הראשון גם בונה את העיר, בונה את הסיביליזציה הראשונה. בעצם יש כאן כבר ביקורת ראשונה על הסיביליזציה, שבעצם היא מאוד מסודרת, היא מבטיחה לכל האנשים שחיים תחת אותה סיביליזציה, שהם לא ירעבו למוות, כמו שאנחנו רואים שאברהם אבינו יורד לארץ, הוא מתחיל לרעוב, ויצחק יורד לגרר, אחר כך יוסף ואחיו יורדים מצרימה. זאת אומרת, האימפריה מבטיחה איזושהי ביטחון, ביטחון כלכלי מאוד יפה, שהוא מאוד מוערך, במיוחד בזמנים אלו של קורונה. ורואי הצון, לעומת זאת, הוא בא והוא לא רוצה אף אחד, הוא בסך הכל אדם די טוב, די נחמד, אנחנו גם רואים אחר כך בסיפור על אברהם אבינו, שהוא מבחינה מוסרית, הוא איש טוב, הוא איש מיטיב, הוא איש נדיב, אבל זה כבר נשמור על סיפור של אברהם אבינו.
כן, אם אני אחדד טיפה טיפה את מה שאמרת, קודם כל מה שנקרא, מה שהוא אומר במאמר, יורם חזוני, הוא אומר בעצם, זה שקין עובד את האדמה, זה ברור, זה בשצובו גרשו את האדם מגן עדן לעבוד את האדמה, והוא אפילו ירא שמיים גדול, הוא בוחר להקריב, ומה שהבל עושה זה מתחמק מהציווי של השם. הוא ממש מתחמק, הוא בוחר לא לעבוד את האדמה, לראות את הצאן, להתחמק מהכללה שצוותה לאדם, להיות מקולל ולעבוד את האדמה בזיעת אפיו, להוציא לחם מן האדמה, ולמרות זאת אלוהים בוחר במרדן הזה. וזה במבט ראשון לא טבעי, אבל מה שהוא אומר בעצם זה באמת רצונו של אלוהים, שהאדם יבין וילמד, זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, שיש מה שנקרא את הציווי הפשוט, ויש את המוסר הגדול יותר, והוא יבין שאין מצווה להיות ארור ולעבוד את האדמה, אלא יש מצווה באמת להפעיל את הראש ולראות לאיפה צריך ללכת ומה צריך לעשות. עכשיו, אני חושב שבאמת בנוגע לתפיסה של קין, לתפיסה את קין באמת כמה שנקרא עובד האדמה הראשון הצייטן, שבאמת הוא סוג של ירא אלוהים כזה, כאילו מה שנקרא שומר על החוק כפי שהוא צובה, והופך בעצם לבוני העיר הראשונה, לרוצח הראשון, עם כל הביקורת שלו, שואים למנחה שלו. אני חושב שזו קריאה מאוד נכונה ויושבת יפה, ואני מסכים איתה במאת האחוזים. אני רק שואל את עצמי על הבל. למה הבל בוחר בבחירה שלו, בעצם לא לציית לציווי של אלוהים, וללכת ולהיות רועה צאן? ואני אומר, התשובה שככה משתמעת מהמאמר היא שהוא פשוט יש לו שכל, הוא חושב, הוא מבין, הוא רואה, והוא אומר, אוקיי, בוא נהיה יותר חכמים, בוא נראה איך מתחמקים, הוא סוג של יזם רוחני. אני חושב שזה לא בדיוק הסיפור, יש לי קו סיפורי קצת שונה שאני קורא בסיפורי קין והבל, והוא חשוב, כי הוא בעצם ילמד אותנו משהו שאני חושב שאחר כך ירוץ לאורך כל התנך על אותם אאוטסיידרים שאנחנו נתקלים בהם קדימה. ואני חושב שהקו הסיפורי שאני רואה בסיפורי קין והבל הוא מתחיל קצת שונה. בעצם הכל מתחיל בזה שקין והבל, אדם וחווה גורשו מגן העדן, והם נמצאים שם סוג של עירומים ומבוישים, יש את החרב המתהפכת ואת הקרובים ששומרים לבוא דרך חטא החיים, הם לא יכולים להיכנס לגן עדן, ועכשיו חווה מאוד מאוד מתמקדת במשימה אחת גדולה, משימת חיי עכשיו, להחזיר את משפחת אדם אל גן העדן, כי היא יודעת שבעצם הכל באשמתה, הרי היא זאת שגרמה לחטא, והרעיון שלה מאוד פשוט, היא אומרת לעצמה, איך אני מחזירה אותנו לגן עדן? בצורה מאוד פשוטה, אני ילד ילד, ואני אקדיש אותו לאלוהים, אני אתן אותו לאלוהים, הוא יהיה כהן של אלוהים, ומה שנקרא, בוא נעשה עסקים עם אלוהים, וזה מה שכתוב שם, כתוב, ואדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותומר, אומרת חווה, קניתי איש את אדון הזאת, היא מקדישה אותו מלידתו לאלוהים, היא אומרת, קניתי אותו, הוא הולך להיות כהן, כמו ששמואל הוקדש מלידתו, כמו ששמשון הוקדש מרחם, אותו דבר, קין, כן? זאת אומרת, היא ממש מייעט אותו, ולכן ברור שהוא הולך להקריב קורבנות בהמשך, הוא הולך לעבוד את האדמה כפי שהוא צווה, להקריב מזה קורבנות, ואז אלוהים יחזיר אותם לגן עדן, והכל יהיה מתוקן. אבל מה שקורה הוא שאולי בטעות ככה זה נראה, נולד עוד ילד לא רצוי, כתוב שם, ותוסף ללדת את אחיו את הבל. עכשיו, זה ממש ביטוי מאוד מאוד חזק לזה שהבל הוא לא חשוב. זאת אומרת, לא כתוב כאן, ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ותומר, כמו שאומרת על קין, קניתי שאתם, ותומר משהו. אלא גם ותוסף, לעומת אח שלו, את אחיו, את הבל, הבל, השם שלו זה משהו כמו רוח, נכון, משהו שהוא לא ממשי. זאת אומרת, הוא ילד לא רצוי מכל כיוון, אין עליו קריאה, אין עליו אמירה. בעצם הוא סוג של לא רצוי, והוא מבין את המסר הזה של אתה מפריע כאן בתוכניות, אז הוא הולך ונדחק שלא ברצונו ובטובתו ללכת לחול לו את האדמה, והוא נדחק להיות רועה צאן, ובסופו של דבר שהוא הולך ומקריב קורבן לאלוהים, אז בעצם זה מפיל את פניו את כל התוכנית הגדולה של המשפחה. עכשיו אני לא אכנס וימשיך עם כל הקו הסיפורי, כי לא על זה באנו לדבר, אלא אני רוצה לומר משהו אחר, שלאורך כל התנך, בעצם כל אותם אאוטסיידרים, כל אותם רועי צאן, שהם באמת מייצגים איזשהו אאוטסיידריות מהחברה, איזשהו יציאה מן הסדר, הם בדרך כלל לא בוחרים בזה. בסדר? זאת אומרת, הנסיבות, שמה נקרא להם נסיבות אלוהים, דוחקים בהם ללכת ובעצם לבחור בדבר הזה. אתה יכול לראות את זה בדוד ומשפחתו, נכון? גם דוד הוא אב טיפוס של מנהיג רועי צאן, הוא בהחלט היה קטן, שאתה רואה שבאים למשוח את כל אחיו, הוא בכלל לא נמצא שם המעמד, איך הוא אומר על עצמו בתהילים, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, יש על זה מדרשים עוד, אבל זה ממש גם פשט. אותו דבר אתה יכול לראות משה, נדחק ללכת למדבר, הרי זה לא הייתה התפתחות הטבעית שלו, הוא נדחק ללכת למדבר ולהפוך לרועי צאן אחרי שהוא יסבך בפרשת רצח כשהוא מגן על מישהו. וגם אברהם, האב טיפוס של רועי הצאן, של הנודדים, של הנוודים, בסופו של דבר זה בציווי מלמעלה, לך לך. זאת אומרת, זה לא שאדם יכול באופן טבעי להגיע לדבר הזה, אלא זה משהו שבעצם קורה, שדוחק אותו לשם. ויש לומר אפילו, יכול להיות זה איזשהו תכנון אלוהי, לדחוק אנשים כאלה פה ושם כדי לתקן את החברה.
כלומר, אתה אומר, בעוד יורם חזוני מציג את זה כמישהו שבוחר לא להיות שפוט של הכללה, או של אותו ציות עיוור לאלוהים, בגלל שהדבר הזה יכול להוביל אותו, בעצם יוביל אותו לא להתפתחות, לא להתחדשות, לא לתיקון או משהו כזה, שהבל בעצם רואה בעצמו כלומר, הבל נדחף לשם, נדחק לשם, זה לא היה בעצם מבחירתו. עכשיו, יכול להיות שלהבל יש משמעויות מאוד, מאוד חשובות, אבל חשוב להדגיש שהוא נדחק לשם. אני חושב שזה, זה הבחנה מאוד חשובה. האם האדם הופך להיות אוטסיידר, כי זה האידיאל, האידיאל הוא להיות אוטסיידר ולא להיות שפוט של, שזה יכול להיות שבפני עצמו זאת אמירה נכונה והכל, אבל יכול להיות שבמקרה הזה הבל בעצם נדחק לשם. אני רוצה להעיר עוד משהו, צריך לשים לב שאכן, נכון, השם שואל מנחתו של הבל, אבל צריך לשים לב שכל הדו-שיח הוא רק בין השם לבין קין. אין שום דו-שיח עם הבל, חוץ מהשאייה הזאת למנחה. הדבר הזה הוא בעל משמעות. בעצם הדו-שיח והמהלך, ההתקדמות, היא מול קין, כי קין הוא כנראה הרלוונטי, קין הוא כנראה זה שצועד בתלם, עם כל הקשר בין המילה תלם למילה, כן, לתלמים של השדה, והבל הוא הבל, הוא באמת טוב, אפשר לשאות על מנחתו, כי בסך הכל הוא אדם טוב, אדם חיובי, וקין יש לו קשיים גדולים, ורצח זה דבר חמור מעין כמותו, אבל הדו-שיח זה מולו. כלומר, יכול להיות שדווקא הוא זה שאפשר להתקדם ולהתפתח איתו.
אלוהים תטיב סעת בעצם.
ממש ככה, בדיוק, השם מציע לו, אומר לו, היית צריך לעשות, אתה יכול לעשות ככה, אתה יכול לעשות אחרת, זה תלוי בך, הוא מוסר בידיו את הבחירה, ולא בידי הבל. הבל נשאר באמת פסיבי, עד שהוא נרצח פסיבית.
ובאמת תשאל את השאלה, כאילו, איך אתה בונה תרבות של רועי צאן? זאת אומרת, אנחנו רואים שבהמשך המאמר גם חזון מדבר על זה, אי אפשר באמת לבנות תרבות של אאוטסיידרים כאלה שמשתתים להם על הגבעות. זה אולי איזשהו אידיאן לסגב בתחילת הדרך, אבל אנחנו רואים שעם ישראל בסופו של דבר מתיישב על אדמתו, ברגע שהוא עובר את הירדן, גם אוכל מבעבור הארץ, והוא נהיה עם שהוא לא רק עם של רועי צאן, אלא גם עם שהוא בחלקו חקלאי, שיש לו שלטון מסודר שגובה מס, שיוצא למלחמות, מרחיב את הטריטוריה, אז תרבות רועי הצאן הזאת היא אולי איזה אידיאל נשגב, אבל לא משהו שבאמת אפשר לעקוב אחריו כפשוטו.
נכון, זה בעצם איזשהו קו שיחזור גם בהמשך, כמו שראינו, אפילו בתרבות מאוד מפותחת, יש את דוד המלך, זאת אומרת, זה לא רק בהתחלה, ולא רק בשלבים המוקדמים, זה קיים כקו מסוים. אבל אי אפשר, זה לא התרבות, זה נקרא לזה הנביא שתפקידו הוא לעורר ולתקן את התרבות אולי.
כלומר, רועי הצאן, הייחודיות, מה ששואבים מהעניין הזה של ראיית הצאן, זה דבר שחייבים אותו. כן? אותה יכולת של לצעוד אחורה, להסתכל על הכל מבחוץ, ולומר, אני לא שפוט שלה, אני לא מחויב ברמה עיוורת, זה דבר חשוב מאוד, זה חשוב לכולנו, ובוודאי למנהיגים, שהם לא יהיו כבולים בתוך, כן, כמו למשל במצרים, שהיו, כן, הממלכה הייתה כבולה בתוך כבלי היאור והשדות שמושקים על ידי הגאות, מה שגורם להם לבנות את כל הפירמידות הענקיות, כלומר, שיעבוד לתפיסה הפנימית שלהם, והיכולת להסתכל מבחוץ, אולי זה דווקא הסיבה, אני קצת מקדים את המאוחר, אולי זה דווקא הסיבה שיוסף מסוגל לבוא מבחוץ ולתת הצעה ש... חייבים לומר שהיא לא הכי גאוני, כלומר, זה משהו שאדם סביר היה אמור לחשוב עליו, להכין את האוכל מראש לרעב, אבל כן, דווקא כשאתה בא בלי מחויבות למערכת, או בלי שיעבוד כן, למערכת, אז אתה יכול להציע את ההצעה, וזה מתוך חירות מחשבתית. אני חושב שאולי לכאן חותר יורם חזוני לחירות. את האדם צריך להיות אדם חירותי, ומשם תיגש אל החברה, אין שום בעיה.
כן, ובאמת משם אנחנו מגיעים לאברהם אבינו, שכל מי שככה קורא את התנך באופן אפילו קצת זהיר, לעומת הנרטיב של הגננת, זה באמת שאברהם אבינו הוא ממשיך את המסע של אבא שלו. זאת אומרת, אבא שלו יוצא מאור כסדים, והולך לארץ כנען, בלי ציווי אלוהי ובלי יותר מדי ככה הירואיות, פשוט הולך למקום שהוא לא אימפריאלי, שבו הוא יוכל להתחיל חיים מחדש, בצורה שלא נפגעת מפגעי האימפריה, כמובן גם לא נהנית מטוב האימפריה, אבל הולכת למקום שהוא די נטוש, לארץ כנען, שבו אפשר לנהל חיים חופשיים. אמנם הוא נעצר בחרן, לאחד היובלים של הפרט, אבל אברהם אבינו ככה, גם שם בחרן, חיים שהם נראים די חופשיים, כי גם שם הוא עושה נפשות, גם שם הוא מתנגד לאלילי מוסופוטמיה. זאת אומרת, יש פה עוד מודל שעליו חזוני לא מדבר במאמר, שבעצם אפשר לחיות בחרן ולעשות נפשות גם בחרן, לא חייבים להגיע עד ארץ כנען בשביל לעשות נפשות, או בשביל לפעול למען חירות, או למען חיים שהם קרובים להשם. וזה דבר מאוד מוזר. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לאברהם אבינו, אברהם אבינו מקבל את הציווי, ללכת גם בארץ כנען, לא רק לך לך בארצך מולדך מבית אביך אל ארץ אשר אראך, אלא גם להמשיך להתהלך בתוך ארץ כנען.
כן, המילה, ההליכה לך, כן, אם אנחנו הזכרנו את אותו שם בהתחלה, ואת המילה לך, שהיום היא מככבת, אבל המילה לך, כן, היא ממש מוטיב שחוזר אצל אברהם, כתוב לו, לך לך מארצך מולדך מבית אביך, אחר כך בתור ארץ סתם, כתוב, קום והתהלך בארץ, לאורך ולרוחב, ואחר כך כשאברהם קצת מתיישב ולא זז, כתוב, התהלך לפניי, ותמיד, זאת אומרת, לך, תזוז, 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 ואל תתיישב. בעצם מה זה אומר תמיר, שרוצים שהוא לא יתקרב לתרבויות שבארץ גם?
האמת זה לא כל כך ברור מה המטרה של ההליכה הזאת בארץ, הרי גם אנחנו מכירים את זה שכשאנחנו מגיעים אפילו בקמפינג, אנחנו באים, ישר מגיעים לאיזושהי נקודה, אפילו אם אנחנו נהיה שם רק 24 שעות, אנחנו ישר מפסיקים ללכת, אנחנו מתחילים לייצב את המחנה שלנו, מתחילים לראות איך אנחנו בונים דברים, איך אנחנו משתקעים שם, נכון, נפרק את הדברים אחר, אבל ההליכה המתמדת הזאת היא גורם שהוא לא מובן כל כך.
כן, אני חייב לקשור את זה בצורה יפה לפרק שאנחנו ממש הוצאנו עכשיו, קודם, שנקרא בעצם בין גשם לבין נהרות, שבו אנחנו רואים שיש בעצם שני קווים שאפשר לדבר עליהם. אפשר לדבר על מה שנקרא, אמרת את זה יפה, האנטי-אימפריאליות, לעזוב את הנהר הגדול, נהר הפרט והאימפריות האקדית והשומרית של חופיו, ולצאת לכיוון ארץ כנען, זאת אומרת להתנתק מהאימפריות ובאמת לעשות משהו אחר. אבל גם כאן, ואז בעצם אנחנו נגיד את זה ללכת לתרבות עובדי הגשם, שזה משהו משמעותי כבר בפני עצמו, אנשים ש הרחבנו על זה הרבה באותו פרק, אבל בעצם עובדים מהגשם שהוא לא כארץ מצרים, ארץ כנען, שאתה שותל עם תר השם, זאת אומרת יש לך, אתה לא תלוי במשהו קבוע, ובעצם אתה יכול בעצם לקבל יותר אמונה מזה, כי אתה צריך להיות תלוי בגורם שמעליך ולא באיזשהו נער קבוע. אבל גם בארץ כנען יש תרבות מתחרה, זאת התרבות הכנענית, שגם היא תרבות עובדת גשם. אבל היא עובדת גשם של אלוהים אחר, של הבעל, שהוא אלוהי גשם אחר, כן? המתחרה של אלוהים לצורך העניין. אז האמירה של ההליכה היא לא לרדת לעמקים ולמקומות הפוריים, ששם באמת עובדים את האדמה, ויש את הצומוד הזה, את האחזות באדמה, תוך כדי עבודת בעל על כל השחיתות שבה, והרצח שבה, והחמאס שבה, זאת אומרת, אומרים לו, גם כאן, שהתעתקת בנערות והגעת לעולמם של מה שנקרא, של אנשים התלויים בגשם, שזה כבר צעד משמעותי, וזה אולי, שמנגיד, תרח הוא איש כזה, שלקח והלך ללכת ארץ הכנען, עזב את הנערות, גם כאן יש חלוקה, אתה לא יכול להתחבר ליושבי ארץ, תנדוד, ואגב תנדוד במיוחד על סדרת ההר, אל תרד לעמקים, ששם שוכנים הכנענים, אלא תישאר על ההרים, וגם, וכל הזמן תנדוד ותנדוד ותנדוד, עד שאתה תיצור תרבות חלופית, זאת אומרת, אנחנו צריכים ליצור כאן ולייצר איזושהי תרבות חלופית.
כן, באמת, אם אני חוזר רגע למה שתמיר, למה שאמרת על, על חרן, באמת, זה מעניין שתרח נעצר בחרן. חרן היא אמנם יושבת על, על אחד היובלים של נער פרט, אבל שם מסתבר יש גם תרבות של ראי הצון. אנחנו רואים את זה כשיעקב בורח לחרן, יש שם את המפגש שלו עם רואי הצון. רואי צון לא מאוד נחמדים, מוכרח לומר, וקצת חשדנים אחד כלפי השני, אבל לשם הוא מגיע. ואולי זה בעצם עוד נקודה, כלומר, תרח יוצא, הוא רוצה ללכת לארץ כנען, כן, מקום שבו צריך להתבסס על עיינות ותהומות, והוא נעצר בחרן, שזה מקום שלכאורה אפשר להסתדר גם בתור רועי צאן, כלומר הנה התנתקנו מאותה תרבות עירונית ממש כן מסיבית, והגענו למשהו ביניים, ואולי זה המסר של השם לאברהם. דבר ביניים זה לא מספיק כרגע, אתה צריך להתנתק לגמרי, וכמו שאתה אומר עקיבא, ללכת על סדרת ההר, ולא במקומות שאפשר להקים בהם ערים גדולות ובצורות, אלא משהו שהוא אולי כאילו, לא מטרופולין משמעותי, ואתה צריך לגשת לשם ומשם להתחיל הכל. אבל עוד פעם, אני חושב שהדברים האלה מובילים אותנו לשאלה של מאיפה הכל מתחיל. כלומר, זה שצריך להתנער מכל הקיים כדי להקים את הדבר החדש, כן, נכון, זה דבר חשוב מאוד, ואולי זה המסר של השם לאברהם, אתה צריך להתנער מהכל כדי לגשת לדבר החדש. אבל השאלה היא, האם באמת המגמה היא לא לחזור ולהיות אותם אנשי שדות, אותם אנשי חקלאות, שזה מוביל גם להיות בן אדם עירוני בסופו של דבר.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כן, והמעשה שאולי הכי חשוב בהקשר הזה, של מה ההבדל בעצם בין אדיקות דתית כזאת נוסח קין, שבא ומקיים את כל דבריו של השם, לבין המצב האידיאלי, שזה התנהגות שהיא יותר דומה לזאת של אברהם אבינו, של הבל, של יוסף ושל רבים וטובים, היא עקדת יצחק. שבקריאה פשטנית, עקדת יצחק היא איזשהו רצון של אברהם, סוף סוף לעמוד במבחן ולהיות זה שמבצע את המעשה האולטימטיבי של אדיקות באלוהים. והקריאה של החזון היא שם היא מאוד יפה, כי היא אומרת בעצם, אברהם לא התכוון מעולם לבוא ולהרוג את יצחק. זה לא שהאמירות שלו כלפי יצחק, אלוהים יראה לו עשה לעולה, הם אמירות מהפה לחוץ. אלא שכל ההליכה וכל ההתעסקות של אברהם, התעסקות שמאמינה בזה שאלוהים לא מעוניין בשפיכות הדמים המיותרת הזאת, ושאלוהים יראה את עשה לעולה, ולכן הוא הולך, ובאמת, ברגע האחרון, הוא רואה את עשה לעולה, אבל המסר לא עובר ליצחק, כי יצחק מיד אחרי העקדה, אנחנו כבר רואים שהוא לא כל כך קרוב לאברהם כמו שהוא היה קודם, הוא עובר לבאר הלכה אירועי, כלומר הוא מתחבר מחדש עם ישמעאל, והוא סוג של עוזב את המשפחה, והתיאור, אמנם הוא תיאור מאוד מאוד דרמטי, שכן צריך להקשיב לאלוהים, וצריך להניף את המאחלת, מתוך כוונה או מתוך אמונה שאלוהים יציל אותי מפני המעשה הנורא, אבל שבסופו של דבר, האמונה באלוהים היא לאו דווקא מחייבת הליכה תוך הקרבת החיים עצמם.
זאת אומרת, הוא אומר, לאברהם היה ברור לו כל הזמן שאלוהים לא מתכוון לזה, הוא ממש אומר לזה, אלוהים יראה לו, עשה לו לבני, וככה הוא קורא לזה למזבח בסוף, אלוהים, השם יראה, וזה ממש קריטי אצלו. אז בעצם, למה בכלל, אני ככה שואל, רוצה לחדד את מה שיורם חזוני אומר, למה בכלל צובה על העקדה? מאיפה זה מגיע? מה המוטיבציה של אלוהים לעשות את הניסיון הגדול הזה ואת הרגע המאוד דרמטי וקשה הזה? והתשובה שיורם חזוני אומר, היא שבעצם, הוא אומר שתי תשובות, כן? הוא אומר, א', תשובה עקרונית, כללית, כדי להראות שאלוהים לא הורג ילדים. זאת אומרת, זה קריטי, להראות. זאת אומרת, הנה תראה רגע דרמטי אפילו אומר, ולא לא לא, בסוף לא ישחט את הילד, כי הוא לא כמו אלי כנען, כמו הבעל ש... וכל האלה שמקריבים והמולך וכאלה ש... אז אלוהים לא הורג ילדים, אז כל המסר של העקידה ברמה הכללית הוא אלוהים לא רוצה שיקריבו לו ילדים, והנה תראה הוא מעדיף את השה על פני הילד. אז זה ברמה העקרונית. אבל אם נשאל את עצמי לו, אבל מה, בסדר יפה מאוד, אבל מה השם אברהם שהוא צריך לחטוף כזה דבר, וכמו שאמרת, זה לא מעשה בלי השלכות, בסוף המשפחה מתפרקת, אתה אומר שיצחק עוזב אותו, נכון? הם מתחילים, הם באים בדרך לעקידת תיאור, והלכו שניהם יחדיו, והלכו שניהם יחדיו, ממש אחדות גדולה בין אב לבין, אבל בסיום העקידת תיאור שאברהם עוזב את ההר המוריה לבדו, אין את יצחק, ואז פתאום אתה מגלה שיצחק לא גר איתו, אז אני אוסיף ויגיד, יכול להיות שאפילו שרה התגרשה ממנו, אחר כך אתה ממש יכול לראות את זה ששרה מתה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, זאת אומרת, מה זאת אומרת, למה הוא לא נמצא ליד מיטתה כשהיא מתה? כי הוא גר בבאר שבע והיא נמצאת בקריית ארבע. זאת אומרת, המשפחה התפרקה לכל כיוון, זאת אומרת, אברהם חטף קשה מהעקדה בסוף. זה לא רק ניסיון, זה גם עונש. אז מה, 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 מה השם אברהם? אז התשובה שאומר דוקטור רומן חזון, הוא אומר, מכיוון שלאורך כל חייו, אברהם תמיד חשב שהדרך הטובה היא, בעצם א', לעשות את ציווי האלוהי, וב', לדאוג לאינטרס המשפחתי. זאת אומרת, ליישב ביניהם, תמיד אנחנו נעשה את זה והכל יהיה בסדר. אני אדאג למשפחה, וידאג גם לציווי האלוהי. אבל זה לא תמיד עובד, כי לפעמים האינטרס המשפחתי אינו עולה בקנה עם הציווי האלוהי. מה צריך לעשות אז? אז לקחו אותו לאבסורד הזה של העקדה כדי להגיד לו, בסוף, 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 הציווי האלוהי גובר. וזאת נקודה גדולה שאנחנו צריכים לדבר עליה. אז אני חושב שקודם כל אפשר להסתכל שהדילמה הזאת הייתה אצל אברהם כבר בסיפור של לוט. כי אמרנו מקודם שהציווי, הציווי של אברהם בארץ כנען, המצווה כמעט שיש לו זה ללכת. זאת אומרת, לא להתחבר עם תרבות ולנדוד ולנדוד הסדרת הער. הבעיה שאחד מבני משפחתו שהוא הבן שלו, כי לא היו לו בנים באותו זמן, והוא ממש הבן המאומץ שלו, זה לוט. ואחרי שהם חוזרים ממצרים בגלל אותם נסיבות שהם ירדו אליהם בגלל רעב, ללוט נפתחים העיניים ונמאס לו לנדוד. הוא בעצם ראה את ההתיישבות על הנהר היפה, על הנילוס במצרים, והוא גם רוצה התיישבות כמו שלו, והוא בעצם, יש איזושהי מריבה, אבל היא התירוץ, אבל בסוף מה שבאמת לוט רוצה הוא להיפרד מאברהם, והוא בוחר ללכת ולגור במקום שהוא, איך הוא מתאר אותו, כגן השם, כארץ מצרים, כמו מצרים שהוא ראה, את כיכר הירדן, לאורך הירדן שהוא זורם קבוע כמו הנילוס, סדום, העיר החטאה הנוראית. עכשיו אברהם נמצא בדילמה גדולה, מה הוא הולך לעשות? ואברהם הרי אמור לנטוש את לוט ולהמשיך לזוז. אז אברהם עושה איזשהו פתרון ביניים, איזושהי פשרה. הוא הולך ומתיישב על ההרים שמעל לסדום, לא חס וחלילה לא יורד לסדום, מקום החטאה הזה, מקום של כנענים, אבל מקום שהוא יכול להשקיף ולראות וכל הזמן להשגיח על לוט. והוא נשאר לגור שם במשך 15 שנה. אתה רואה שני דיבורים, אחד בגיל 85 ואחד 15 שנה קדימה, שאברהם עדיין נמצא באותו מקום, ואפילו אלוהים אומר לו, קדימה, תתחיל ללכת, תתהלך לפניי, זה בעצם רמז, צא, תעזוב את לוט. זאת אומרת, הוא כבר מתחילה החריקה הזאת. אז בעצם אם נקשר את זה, מה שאורם חזוני אומר, זה, זאת הסיבה לעקדה.
כן, אני האמת הייתי רוצה לחזור רגע אחורה, כאשר אנחנו לוקחים את ה... כן, הצגת יפה את התזה של יורם חזוני, שבעצם יש כאן התנגשות בין שני ערכים, הסיפור הזה של טובתו האישית ושל משפחתו, לבין הציווי האלוהי, וצריך לראות מה ביניהם גובר. אני תוהה לעצמי, האם בשביל לבחון את הדבר הזה, אם אברהם יודע מראש שהוא לא הולך, שהשם לא רוצה שהוא יקריב את הבן שלו, קו נטוי, שהוא לא הולך לקיים את מה שהשם ציווה, אז אני חושב שאנחנו מאבדים את את הנקודה של העקדה, מאבדים את כל העניין הזה של הקרבת הבן, מפסיק להיות עיקר העניין. ואני חושב שזה פספוס. כי אני חושב שאם אנחנו, כן, אנחנו מבינים שיש את, כמו שהגדרת את זה, זה מצב של אבסורד. כן, הגענו לאבסורד שבו אותו אל רחום וחנון שמלמד את אברהם, כן, אברהם, הנתין שלו, הוא מכניס אורחים והוא דואג לאנשים והוא קורא בשם השם והוא עובר ממקום למקום והוא נזהר אפילו, כן, לא לריב עם הרועים של לוט וכל מיני כאלה. כשהאלוהים הזה מנחה אותו ואומר לו להקריב את הבן שלו ואברהם הולך ועושה את זה, אם אברהם יודע שהשם לא באמת רוצה שהוא יעשה את זה, אני חושב שזה מאבד את כל הנקודה. אני באמת נשאר כרגע בהסבר הרגיל.
הקלאסי,
כן, המסורתי, שכן, וברגע האחרון, אל תשלח את חיילי הנער. השם, יכול להיות שהוא מעולם לא התכוון שזה יקרה בסוף. אבל אברהם, אברהם לא ידע מה יהיה. מה כן? הוא קיווה, הוא ציפה, הוא ייחל שהשם יעצור אותו ברגע האחרון. כן, המשנה במסכת תענית אומרת, כן, יש ברכה שמברכים בתעניות, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וכולי. מה השם ענה את אברהם בהר המוריה? איזה תפילה הוא נשא שם בכלל? אולי זה התפילה שלו, שכן, יראה, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, שהשם ייקח במקום הבן שלו משהו אחר.
טוב, אז אחרי שבעצם הצגנו את יורם חזון יפה ואמרנו את הדברים שלו, אם אנחנו מסכימים איתם ובן אם לא, אגב, בהערת אגב, אני מאוד מסכים איתו, לך נתן, אני, כאילו, לא יודע, אותי הוא שכנע, מאוד אהבתי את הרעיון הזה שבכלל אברהם ברור לו שהוא לא הולך להקריב. אני כן רוצה להגיד משהו אחר. והדבר הזה הולך להגיד, ילמד אותנו הרבה, ואפשר ללמוד לנו הרבה על גבולות הציות / אי ציות לאלוהים. מתי אפשר להתווכח עם אלוהים ומתי לא? כי אברהם כשהוא רוצה יודע להתווכח יפה מאוד עם אלוהים. אז למה הוא לא מתווכח כאן? ולצורך כך אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחרת. למה, זאת אומרת לא שאלה אחרת, שאלה שבעצם שאלנו, שאורם חזון יענה עליה תשובה אחת, ואני חושב שהתשובה עליה היא קצת שונה. למה באמת, מה שנקרא, אלוהים מכניס את אברהם לסיטואציה כל כך קשה הזאת, שכמי שראינו, לא הוא, לא יצחק, לא שרה, המשפחה לא יצא ממנה שלמה. והתשובה היא שכתוב, פשוט כתוב, כתוב את זה ככה, והיא אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. זאת אומרת, אחרי שקרה משהו, החליט אלוהים לנסות את אברהם. מה קרה קודם? התשובה שאם אתה רוצה לראות מה קורה קודם, היא שאברהם הולך וגר בארץ פלישתים ימים רבים. ארץ פלישתים, זה ממש לא המקום שהיית מצפה למצוא את אברהם. אברהם שנמצא תמיד על סדרת ההר, שאמור להתהלך ולגור, לא אמור לגור באף מקום ימים רבים, קל וחומר לא בארץ פלישתים. אז מה הוא עושה שם? והתשובה היא שזה ממשיך את מה שדיברנו על לוט מקודם. כי בעצם, כמו שאמרנו, הוא תמיד נשאר בעמדת תצפית הלוט, שמר עליו, שמר עליו, שמר עליו, עד שבאו וסיפרו לו שעתידים עוד מעט להחריב את סדום, איפה שלוט גר. ואז אברהם פוצח בוויכוח אחד הטקסטים המדהימים של התנך כולו, שבאמת אפשר ללמוד שם על מתי לציית ומתי לא לציית לאלוהים, הוא ממש מתווכח באיזשהו בזר מזרחים עם אלוהים, על כמה צדיקים יש צריך שיהיו בסדום, כדי שאלוהים לא ישרוף את סדום, כן? מתחילים מ-100, יורדים, 50, 40, 30, נעצרים ב-10, ובזה פורשים, כאשר כנראה די ברור לאברהם שלוט, משפחתו, חתניו, לוקחי בנותיו, בניו, יש שם 10 צדיקים, ככה הוא די בטוח שהוא הציל את, 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 את לוט, אבל כשהוא קם בבוקר הוא מגלה שסדום נשרפה, הוא לא יודע שלוט ניצל, לוט נתקע שם באיזה מערה עם בנותיו, ובנותיו דואגים להיכנס לרעיון ממנו וכולי, לא ניכנס לזה, מהסיפור הזה די ברור שאברהם לא יודע שלוט ניצל, ואז אחרי 15 שנה שהוא לא זז מהמקום שבו הוא גר, במקום שמשקיף על לוט, התגובה המיידית שלו לחורבן סדום / מותו של לוט, ככה לפחות הוא חושב, הוא ללכת ולגור בארץ פלישתים. זה התגובה שלו. למקום שהוא מגדיר אותו בלשונו, רק נראית אלוקים במקום הזה. זאת אומרת, מבחינתו, במובן מסוים, גרר, ארץ פלישתים זה סדום, סוג של סדום, מקום שאין בו יראת אלוקים. אז למה הוא הולך לגור שם? כי כנראה, וזאת ההחלטה שלו, הוא בוחר שוב פעם לעבור על הציווי אלוהי. אם אמרנו לפני כן שהוא סוג של חצי פוסח על הסעיפים וגר על ההר, הפעם הוא אומר, אני אלך ויראה מהי הסדום הבאה שכנראה אלוהים ילך להחריב אותה, כנראה שזה הגישה של אלוהים, הוא הולך להחריב את הארצות החוטאות, אני אלך ויגור באותה סדום, ויציל אותה ויתקן אותה מבפנים, הגרעין התורני של אברהם בגרר. אבל, מה שקורה לו בסופו של דבר זה שהוא, איך נגיד, כמו שאומרים גרר, הוא נגרר. זאת אומרת, אבימלך, אתה מה שיכול לראות זה בדו שיח ביניהם, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל אבימלך מוציא את אברהם מאוד מאוד קטן, אברהם מתחיל לגמגם שם, אבימלך משפיע עליו הרבה מאוד, ואברהם בסוף גר בארץ פלישתים ימים רבים, עושה משתאות כשנולד יצחק, משתה זה, מי שמכיר את שמשון, יודע שפלישתים ומשתאות זה לא דרכו של אברהם לעשות משתאות. זאת אומרת, אברהם מתחיל להיות מאוד מושפע מהמקום שבו הוא גר. ועוברים ימים רבים, מגדירה את זה התורה, זאת אומרת, הוא תקוע שם הרבה ימים, ואז אומר אלוהים, קח לך את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועלהו, ולך לך אל ארץ המוריה, לך לך. זו בחירת מילים מאוד מוקפדת, כן? לך לך. אתה לא הלכת אלא נשארת לשבת, אז לך לך אל ארץ המוריה. ואז אתה אומר לעצמך, אז למה עכשיו אברהם לא מתווכח עם אלוהים? והסיבה היא שהוא איבד את הקרדיט להתווכח. זאת אומרת, אפשר להתווכח עם אלוהים, רצוי להתווכח עם אלוהים, אפשר לעבור על ציווי אלוקים, בדיוק כמו שעשה הבל, וזה יפה מאוד. אבל כשאתה בעמדה נקייה נפשית, אם אברהם נמצא בסיטואציה שבה הוא בעצם מושפע כבר מהפלישתים וגר שם ימים רבים, מתוך בחירה שלו, בחירה אידיאלית, אידיאליסטית. על סופו של דבר הוביל אותו למקום שהוא איבד את הקרדיט. עכשיו הוא מתווכח ואגיד, לא, 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 אני לא רוצה להקריב את יצחק. זה משתמע כאילו הוא רוצה להגיד, אוקיי, אני רוצה להישאר פלישתי. הוא איבד את היכולת, את הקרדיט, להתווכח עם אלוהים. זאת אומרת, שלכן היכולת להגיד לאלוהים, או למרות בציווי, היא חרב פיפיות, צריך לדעת מתי לעשות אותה, לפעמים חייבים לעשות אותה, אבל לפעמים אסור לעשות אותה בראייה כוללת, וזה משהו שחשוב מאוד לתפוס אותו בהקשר הגדול של העקדה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, יש כאן באמת בעיה של מרדנות, כלומר, הסיפור הזה של המרדנות זה, כן, המרד הקדוש, כן, משהו הוגדר כמו סוג של תנועת החסידות שהיה לה את, זה, את, את הקונטרה נגד מה שהיה אז באותה תקופה. הדבר הזה חייב לבוא ממש במידה, כי בעיקרון התנך מספר שצריך לציית. נכון, יש מקומות שהם יוצאי דופן, ולזהות את המקומות יוצאי הדופן האלה זה ממש ממש לא מובן מאליו, זה קשה, וזה עניין של ניסוי ותהייה, וכנראה גם
צלש את הרש.
כן, ולשלם מחירים, בדיוק, מחירים כבדים, כמו שאנחנו כאן רואים, סיפור, או שהעקדה עצמה היא המחיר, או שמה שקורה אחרי זה המחיר, אבל המחיר הוא גבוה. כלומר, הציות לכאורה זה הדרך הבטוחה, אבל כמובן שגם לה יש מחירים. כן, אנחנו ראינו את קין שהפך להיות רוצח.
כן, וזה מביא אותנו באמת הנקודה הזאת, האם אפשר להשפיע מבפנים או אי אפשר, ליוסף. כי יוסף באמת התחנך מצד אחד כרועה צאן, אבל מצד שני אנחנו רואים שהחלומות שלו הם כבר חלומות על תבואה, על אלומות שמשתחוות אליו. זאת אומרת, הוא כבר יש לו איזושהי נטייה לחקלאות הזאת. ואנחנו רואים גם שהפרשה שמדברת על כל זה, זה פרשת וישב, זאת אומרת, באמת יעקב יושב, הוא כבר לא הולך, הוא יושב בארץ של אבותיו. ויוסף באמת חושב שהוא יכול להשפיע בפנים על מצרים, זאת אומרת, הוא לא בוחר להגיע למצרים, אבל once הוא במצרים, הוא חושב שהוא יכול לבוא ולתרום מההסתכלות הרועה צונית שלו למצרים. ובסופו של דבר, אנחנו רואים את זה דווקא באחרית ימיו, שהוא לא מצליח לעשות את זה, אפילו שהוא נהיה משנה למלך, כשיעקב משביע אותו ואומר לו, תקבור אותי במצרים, לכאורה זה נשמע לנו כמו הדבר הכי קל לעשות. כמה פרוטקציות, אתה ממלא שניים, שלושה תפסים, או אפילו לא ממלא תפסים, מקבל כמה מרכבות, ונוסע לקבור אותו במערת המכפלה בחברון. מה יותר פשוט מזה? נסיעה של כמה ימים, אתה משנה למלך מצרים, זה לכאורה הדבר הכי קל והכי פשוט. אבל אנחנו רואים על ידי הקריאה הזהירה של חזוני, ש... זה אחד המעשים שהכי קשה לעשות. זאת אומרת, הוא בא וניגש לא לפרעו, אלא הוא ניגש לבית פרעו, והוא צריך לבקש אישור. למה בכלל הוא צריך לבקש אישור למעשה כזה פעות, בשביל ללכת לקבור את אבא שלו במצרים? זה כאילו, למה להטריך את פרעו בכלל בשטויות האלה? אבל לא רק שהוא הולך לא לפרעו, אלא הולך לבית פרעו, זאת אומרת, בעצם העבדים של פרעו, הוא אומר להם, אם נמצאתי חן בעיניכם, ודברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה לקבור, זה אבא שלי השביע אותי, נו, אני חייב. כאילו זה איזה מין כורח כזה שנפל עליי בלי בחירה חופשית יותר מדי, ואתה יודע מה, חשוב מאוד לכבד את ההורים וכזה, כאילו. וזה נראה אחד האבסורדים, זאת אומרת, שאי אפשר להשפיע מבפנים על מערכות רקובות. וזה משהו שאנחנו הרבה פעמים מתפתים בחיים להגיד כן, להשפיע מבפנים וכל הדבר הזה. אבל אולי זה מתקשרנו לאחת ההלכות המעניינות שאני מאוד אוהב להשתמש בהן, של הרמב״ם, זה שהבחירה האמיתית של כל אחד מאיתנו היא מי הם חבריו. זאת אומרת, once אתה אומר, לא, אני אסתובב עם אנשים מושחתים ואני לא אשפע מהם, היא דבר שהוא מאוד לא נכון.
כן, בעצם יורם חזוני אומר שם משהו מאוד מאוד יפה, נכון? הוא אומר ש... יוסף הצעיר והתמים מגיע למצרים, ובפעם הראשונה שהוא נתקל בדילמה, אז הוא הולך להתנהגות המוסרית, כפי שמצפים ממנו, המוסר של רועי הצאן, לא לציית למי שמעליו. זאת אומרת, הוא עובד בבית של איזשהו שר מצרי בבית פרעה, מצליח שם מאוד, הכל עובד טוב, הוא עובד כנראה במוסר מאוד גבוה והכל יפה, ואז יש את אדוניו שהיא גם סוג של אדוניתו, נושאת את עיניו אליו, רואה שהוא יפה תואר ויפה מראה, ורוצה בעצם לבגוד בו, לבגוד באדונו יחד איתו, כן? היא אומרת לו שכבה עימי, ואז הוא ממען והוא אומר לה, איך אעשה את הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים, כן? זאת אומרת, הוא מסרב למרות שהיא מצווה עליו, ומה שקורה, זה שהוא חוטף על זה חזק, 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 ומושלח לכלא להרבה שנים, הרבה שנים, מאבד את מיטב נעוריו, ובעצם אומר יורם חזוני, וזה הבחנה יפהפייה, הוא אומר, זאת הפעם האחרונה שיוסף התנהג יותר כמו רועה צאן, מעכשיו ועד סוף ימיו, בעצם הוא קיבל שיעור של צריך לציית. הפעם הבאה שיבקשו ממני משהו, אני אעשה את זה, ואם צריך, אני יעזור לפרעה לכונן את הממלכה המצרית הכי גדולה, ואם צריך אני אכונן את מדינת המשטרה הגדולה ביותר שמפקחים על כולם, ואם צריך אני אעזור לפרעה בעצם להשתלט באיזושהי רפורמה אגררית מטורפת באמצעות הרעב שהיה שם, להשתלט על כל קרקעות מצרים לטובת המלך, להעצים את כוחו, להפוך אותו לעריץ שאין כמוהו. בקיצור, הוא בעצם נוטש את האתוס של רועה צאן אחרי השיעור שהוא קיבל, זאת אומרת, הוא קיבל את השיעור הלא נכון, ובעצם אתה אומר, זה מגיע לשיא בסוף ימיו, שהוא בעצם כבר לא מסוגל כמעט למלא את הצבא של אבא שלו, שהיה צריך להשביע אותו ולהתחנן איכשהו, לנטוש את מצרים ולהיקבר בארץ כנען.
ואחד הוורטים היפים שאהבתי לשמוע בפינה הזאת של גלעד אלפר, שהוא דיבר על כלכלה, זה היה באמת ניתוח של הפרשת שבוע הזאת בעיניים כלכליות. זאת אומרת, נניח של יוסף יש איזשהו מידע כלכלי מאוד מאוד חשוב, שיש 7 שנות סובה ושבע שנות רב. אז הדרך, נגיד, ליברלית להתמודד עם דבר כזה, זה להגיד, חבר'ה, בואו תדעו, עוד 7 שנים עומד להיות מאוד רע, כל אחד יאגור אצלו בבית, כל אחד יחליט מה עושה ב7 שנים הקרובות, אולי יהיה מישהו שיגיד, אני עכשיו בונה ספינות בשביל לייבא אוכל ממקומות אחרים. זאת אומרת, גם אם יש רעב במקום אחד, למה לא לסחור עם מקומות אחרים? למה לא להשאיר את הבחירה מה לעשות אצל האנשים? ואנחנו רואים שבעצם הבחירה של פרעה הייתה בחירה שהוא מאוד רצה. זאת אומרת, חזוני מדבר על יוסף כמי שמאוד אוהב לרצות את הממונים עליו. כמי שמאוד אוהבים אותו, כי הוא יודע תמיד מה הממונים עליו ירצו ממנו ולמה הממונים עליו יאהבו. אז כשהוא אומר לו, תשמע פרעה, חלמת חלום שמעצים בעצם את הכוח שלך הלכה למעשה, בעוד כמה שנים אתה תהיה הבעלים של כל הקרקעות במצרים, כי כולם ימכרו לך את הקרקעות, והאנשים ימכרו את עצמם לעבדים, זה משהו שאתה יודע שפרעה ככה יגיד, וואלה, אתה יודע מה, זה מתאים לי הסיפור הזה שלך, שאני אמלוך על ארץ מצרים חוץ מאשר אדמות הכהנים, ויהיה לי את כולם כעבדים ממש, ולא רק ככה על ידי הפעלת כוח כפייה, אלא גם באופן חוקי. וזה משהו מאוד יפה לראות הבחירה של האימפריה היא תמיד בחירה שתבוא ותעצים את הכוח של השליטים, של השלטון, של שלטון החוק, ולא איזה בחירה שבסופו של דבר תאפשר לכולם רק לשרוד במחיר של כוח שלטוני.
כן, זה בהחלט ניתוח מרתק. אני רק רוצה לחזור רגע ליוסף. אני אומר, יוסף מגיע באמת מבחוץ, הכל נכון, הוא מגיע מחברת רועי צאן, הוא גם היה קשור לרועי הצאן, כן, רועי תחב בצאן. והוא מגיע עם חלומות, נכון? הוא חולם על אלומות, ועם אותם חלומות הוא מגיע אל האחים שלו בהתחלה, ואחר כך הוא מגיע אל פרעה, עם החלומות של פרעה כמובן. ואני חושב שדווקא כאן, אני מרגיש, כשאני קורא את הסיפור של יוסף, שהוא באמת נשאר אאוטסיידר גם בהמשך. זה נכון, הוא לומד שיעור מאוד מאוד קשה אצל אשת פוטיפר, אבל האמת היא שכשמסתכלים על זה, הוא תמיד נשאר סוג של חירותי, והוא תמיד מציע את ההצעה שעוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אדם שפוי היה אמור להציע את ההצעה הזאת. אז נכון, אתה אומר, יכול להיות שאת צריך להציע הצעה יותר ליברלית, שנותנת לכל אחד לחשוב גם כן, אבל יכול להיות שזה בכלל לא התרבות שם במצרים, כן? סוג של בית עבדים, שבו יש ממש הנחתה מלמעלה למטה, בצורה של פירמידה, כן? לא לחינם, ויוסף דווקא בתור מישהו מבחוץ, עבד עברי, נער והכל, כל המגרעות לכאורה הופכות להיות מעלות, ודווקא זה הסיבה שהוא יכול להציע את ההצעה הזאת. עכשיו, למה יוסף בסוף ימיו צריך לבוא ולהתרפס בפני עבדי פרעה כדי לקיים את ההבטחה שאביו הבטיח לו? האמת שאני חושב שזה בגלל שיוסף פשוט מאבד את המעמד שלו, מאבד, מאבד, מאבד. רואים את זה ככה שמתרחקים ממנו. בכלל אנחנו יודעים שהמצרים לא מוכנים לאכול עם העברים לחם, ואולי ברגע שמגלים שיוסף הוא עברי, גם מתרחקים ממנו בדבר הזה. ובסופו של דבר יש לנו בספר שמות, מלך שבכלל לא ידע את יוסף. כלומר, הוא מאבד מעמד שברגע שהוא הצליח להציל את הממלכה, להציל את האימפריה, עברו שנות הרעב, כן, הם כנראה התקצרו, ככה רואים, אפשר לדייק את זה מהפסוקים, וזהו, הוא כבר לא כל כך חשוב, הוא הופך להיות מנכס לנטל.
יכול להיות, זה לא בהכרח כתוב, הדברים כאילו, אתה אומר, אולי רמוזים. אני רוצה מה שיקרה לצאת להגנתו של יוסף. כי באמת, אני אומר, אני מסכים עם הקריאה של יורם חזוני, שבאמת אומר, הגיע יוסף עם האתוס רואי הצון, ונוטש אותו אחרי פעם אחת שהוא קלט שלא שווה לו, ובעצם מלווה את הממלכה המצרית, והופך לסוג של עבד רעיוני, וברגע שהוא השתעבד רעיונית, אז הדור הבא כבר השתעבד פיזית, זה הסיפור של, 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 של שעבוד המצרי. זאת אומרת, זה השלב הבא, ברגע שהרוח מאבדת את החירות, אז גם הגוף יאבד אותו די מהר. אבל אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לזכור שני דברים. קודם כל, אפשר להגיד שיוסף במצרים זה כמו אברהם בגרר, רק הרבה יותר זמן ומגיל יותר צעיר. זאת אומרת, כמעט ולא היה לו סיכוי, כי הנסיבות זרקו אותו לשם, ולא היה לו כמעט סיכוי בעצם לשמור על חירות נפשית. זאת אומרת, אברהם עוד הגיע בגיל, איזה גיל? 99, 100 לגרר, אחרי שהוא, מה שנקרא, עשה כמה דברים בחיים שלו ולמד, וגם הוא די הושפע, ואלוהים מה שנקרא דאג להוציא אותו בזמן עם איזשהו ניסיון קשה והכל. יוסף מגיל 17. מושלח למצרים, גדל שם את כל ימיו, זה כמעט טבעי שבעצם הוא ינטוש את אתוס רואי הצאן עם כל הצער שבדבר, והתחבר לרעיון של האימפריאליסטים המצריים. ובעצם בכלל, כל המחשבה של, אם טיפה יותר מזה, כל המחשבה של נטישת האתוס של רואי הצאן והמעבר לתרבות עירונית, תרבות חקלאית ואז תרבות עירונית, זה ממש התפתחות טבעית של יוסף. הרי אמרנו שבעצם זה איזשהו, האבות נמצאים, מהרגע שאברהם נוטש את התרבות העירונית ובבת אחת זורק הכל אחורה ויוצא להרים, לאט לאט כל הסיפור של האבות הוא לאט לאט חזרה אל ניסיון לבנות תרבות עירונית, שוב פעם, אבל שונה, עצמאית, מוסרית. אבל זה מתחיל מאברהם, שהוא באמת, אמרנו, רואה צאן אולטימטיבי, ולא עושה שום דבר ולא מתיישב. אבל יצחק כבר בגרע או במקומות אחרים, יצחק כבר זורע בארץ, מתיישב, חופר בארות שאתה נצמד אליהם. ויעקב, כל הדיבור שלו, כל החלומות שלו זה על בתים. הוא תמיד חולם על בתים, והאבן הזאת ששמתי מצבה תהיה בית אלוהים, וברגע שהוא נכנס לארץ קטן, הדבר הראשון שהוא עושה, כן? הוא בונה לא בית, ולמקנה הוא בונה סוכות, כן? ואחר כך הוא כבר קונה חלקת שדה, והכל מוביל לשם, ויוסף היה אמור לקחת את השלב הבא, החלומות שלו זה על שלטון, על שמש ירח וכוכבים, אתה יכול לדמיין את זה כחלומות על שלטון, כמעט הייתי אומר שלטון בעולם. אבל, זאת אומרת, זה התפתחות טבעית. אבל אתה רואה כבר אצל יעקב, שיעקב חוטף סדרה של מכות שמעיפה אותו מהתכנון הזה, כן? זאת אומרת, הסיפור שם של אונס דינה, ברגע שהוא מתקרב לתרבות העירונית, אפילו החיווית הקטנה הזאת של שכם וחמור שם, הוא חוטף מכה, ואחר כך הוא חוטף מכה שרחל מתה עליו, אשתו שהולכת איתו, השותפה הגדולה שלו, ועוד מכות שראובן, הבכור שלו כמעט מורד בו, והולך ושוכב עם הפילגש של, עם השפחה שלו. זאת אומרת, הוא חוטף סדרה של מכות, והוא בעצם נוטש את הזה, ובעצם במובן מסוים הוא לא מחנך את הילדים שלו לרעיון שאנחנו לאט לאט הולכים לבנות כאן תרבות עירונית שונה. אז כשהאחים רואים את יוסף, ואומר את זה יורם חזון יפה במאמר שלו, כשיוסף בא לאחים ומספר להם על כל מיני חלומות על שיבולים ועל שדות, הם רואים פה סוג של בוגד. כאילו, מה אתה, בלי להבין שבעצם זה ההתפתחות הטבעית של האבות, כאיזשהו מין, יש איזה מדרש יפה שאומר, אברהם קראו שדה, קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית, איזה מין התפתחות כזאת מההר אל השדה ואל הבית של יעקב. אבל הם לא מבינים את זה, ולכן אוטומטית, בגלל שיעקב נשבר ולא מחנך אותם טוב לרעיון הזה שאנחנו צריכים להגיע לשם, אז הם נוטשים את זה, ובעצם זורקים את יוסף למצרים. איך יורם חזון אומר את זה מאוד יפה, הוא שייך למצרים, ככה הם תופסים את זה, הוא חולם על, על, על שדות ועל תבועה ועל שלטון ועל כל הדברים האלה, בסדר, שילך לשם, שילך למצרים, הוא בכלל לא שייך למשפחה. ובעצם מה שנקרא, אני אומר, אני מגן על יוסף, כי הוא בעצם עושה את החלום של אבא שלו, רק במקום לא נכון, בצורה הכי לא מוסרית שיש, עוזר למצרים, וגם הוא נתקע לשם בגיל מאוד צעיר.
כן, ואני חושב שהמאמר של חזוני נחתם באיזשהו מקום מאוד מאוד יפה, בחיבור לפילוסופיה הפוליטית היוונית. כי הרבה פעמים באמת השיח שאנחנו ממשיכים, בכל התחום הזה של מהו שלטון הראוי, מהו חוק, מהו מוסר ומה החיבור ביניהם, הוא לרוב מתחיל ונגמר ביוון. זאת אומרת, כמו שנאמר על אפלטון, כל הפילוסופיה המערבית היא פסיק אחרי אפלטון. מה הם אומרים בעצם? מה האמירה זאת אומרת? היא אומרת, אפלטון דן כבר בכל הנושאים, זאת אומרת, הוא המציא כבר את כל הנושאים הרלוונטיים, פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה של השפה, פילוסופיה של הדת, פילוסופיה של החוק, כאילו, הוא דיבר כבר על הכל.
ולגבי הדבר הזה, לגבי הדבר הזה בעצם של מה שקרה לציית או לא לציית, להיות רועי צאן או מתיישב בקרקע, מה אומר אפלטון? איפה אפלטון מכריע?
אז אפלטון אומר, אפילו שהתרבות היוונית הייתה תרבות של ערי מדינה שמאוד רחוקות מהאימפריות במוסר שלהם, בסופו של דבר, כשסוקרטס נשפט על לא עוול בכפיו, בזה שהוא השחית את הנוער, כמו שאנחנו מכירים, יש הרבה השחתות של הנוער, ותמיד הנוער זה הדבר הכי יקר לכל חברה, אבל הוא בעצם, מה הוא עשה? בסך הוא שאל אותם שאלות, הוא לא הטיף לאיזושהי תורה או תרבות אחרת מאשר התרבות היוונית הקלאסית, הוא גם לא אמר להם לא להאמין באלים, הוא רק הטיל בהם ספקות. אז בעצם הוא נשפט על עוול בכפו, והיה מי שהציע לו, בוא, תברח מהמשפט הלא צודק הזה. אז סוקרטס אומר כאן משהו שהוא ככה מצטער באוזניים שלנו כמשהו מאוד פשיסטי. לא, זה החוק, וצריך לציית לו, גם אם זה חוק לא נכון, כי אנחנו בעצם עבדים של התרבות שבה גדלנו, או בתרגום, הוא אומר, מה, לאחר שנולדת וגודלת וחונכת, יש בפיך לטעון שלא הייתם מלכתחילה צאצאינו ועבדינו, אתה ואבותיך? זאת אומרת, אתה קיבלת כל כך הרבה טוב מהמדינה, ועכשיו כשאומרת לך לעשות דברים רעים, או אפילו לאבד את הנפש שלך, גם בזה צריך להקשיב למדינה. כלומר, המדינה היא בסוף גורם שצריך להקשיב לו, בין אם זה טוב, בין אם זה רע, או במודל האלוהי האלילי, אלוהים הוא משהו שצריך להקריב לו, גם את החיים, באופן חד וחלק, וגם בלי לשאול יותר מדי שאלות, ולהקריב גם את הילד שלך, ובעצם התרבות היא תרבות משעבדת.
זאת אומרת, אם אני חושב, אם אני זוכר נכון, בעצם מה שהוא אומר זה שאם אתה תעבור על חוקי החברה שאתה גדלת בה, אז החברה תתפרק. אז אני מעדיף למות כדי שהחברה תחיה. זאת אומרת, במובן העמוק, נכון? זה בעצם מה שהוא אומר?
בעצם שהחברה קודמת לאדם, ולא האדם קודם לחברה. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, אף אחד מאיתנו לא קודם לחברה. זאת אומרת, החברה זה מה שמקנה לי גם את האוכל וגם את הבית שבו גדלתי, ואני נותן איזשהו שירות חזרה לחברה, שהוא באמת מצומצם, מה שאנחנו מכירים מכלכלה, כל התחום הזה של באמת כל אחד מיומן במשהו אחד, ובכל שאר הדברים הוא קונה את זה על ידי מסחר מהחברה. אז אני לא יודע להכריע מה נכון, האם תרבות האימפריה שאומרת החברה קודמת ליחיד, או תרבות יותר אינדיבידואלית כזאת, שכמובן היא הרבה יותר קוסמת לרוחי, כי אני בסוף לא מעוניין בזה שמישהו ידבר עבור החברה, כי הרי אין דבר כזה חברה, מבלי שמישהו מדבר עבור החברה, מבלי שמישהו מחליט להיות הדובר שלה.
לא, אבל אתה בכלל מסכים, עם האמירה שלו, שמה שנקרא, שאם האדם, אם היחיד לא יציית לחוקי החברה, אז בעצם כולם לא יצייתו, ואז החברה תתפרק, מה שנקרא, מעגל מסלים של הדבר הזה, או שאתה, אתה מבין, אני חושב שזה העומק של הטיעון.
אני חושב שיש לזה גבול, זאת אומרת, והגבול הזה, אפשר להגיד, לקרוא לו זכויות אדם, אפשר לקרוא לו חיי אדם, זאת אומרת, יש בסופו של דבר גבול, כל הפילוסופים הפוליטיים דיברו על זה, האם הגבול הוא חיי אדם, כמו שהובס אמר, בעצם שהמנה החברתית היא נועדה להגן על השלום, על הקניין, על החיים, וברגע שהמדינה באה לקחת ממני את החיים, אז זהו, המנה החברתית כבר לא שווה להיות חלק מהמנה החברתית, אולי שווה לי דווקא לברוח. מאימת הדין. ולכן על המדינה להיות מאוד מאוד יעילה כשהיא מוציאה גזרי דין של מוות, כי בזה נשברת המנה החברתית. הגבול הזה הוא דק של מה בעצם הגבול של אותה חברה ושל הכפייה שלה. מה שבטוח זה שאם המדינה תדרוש פחות מהאינדיבידואלים בה, ותאפשר להם להיות אינדיבידואלים, אז הגבולות האלה לא ייבחנו מראש. זאת אומרת, הם יהיו גבולות שמחסית רחבים, ואדם יכול לחיות את חייו, ולכתוב את סיפור חייו, וככה לא נידרש לשאלות הכל כך כואבות האלה.
כן, אני חושב שבעצם חזוני הביא את הרעיון הזה, את העניין הזה מהפילוסופיה היוונית, לאמת את זה עם המוסר התנכי, כלומר, המוסר של רועי הצאן, כפי שהוא רואה את זה. כלומר, הסיפור הזה של ההחלטה, מתי לציית ומתי לא, זה באמת נקודה מאוד מאוד מהותית באדם, והוא לא יכול להרשות לעצמו, ואולי אפילו החברה לא יכולה להרשות לעצמה, שהיחיד ישחק ככה את התפקיד שלו ויהיה ממש ראש בקיר עם, עם הציות, כאשר מבחינתו הכללים הם הדבר, הם, בעצם יוצא שהאל, כן, זה הכללים, וזה לא ככה, זה לא ככה, האדם הוא מבחינת זה יותר חשוב מהכללים, ולכן יורם חזוני רואה באור חיובי את אלה שמתווכחים, כן, הוא בעצם מבין כשככה תנך אומר, רואה באור חיובי את אלה שמתווכחים עם אלוהים, ולא מוכנים לציית לו כאשר הדברים לא נראים להם, או נראים להם קשים מנסו, ולא ככה עושים, כן,
הוא מביא ממש דמות, נכון, שהיא אנטיטז, בעצם מול סוקרטס, שאמור בעצם למות למחרת, לשתות כוסרל, ומשאירים אותו בעצם ואומרים לו, והוא בוחר לו לברוח, הוא מביא ואומר, יורם חוזני אומר, יש לנו דמות אנכית שהיא בדיוק, בדיוק נמצאת באותה סיטואציה, ובוחר את בחירה אחרת, שזה משה, משה רבנו, שיודעים, כתוב, שמסופר לפרו על מעשה שהוא עושה, שהוא הורג איזשהו מצרי, ופרו מבקש להרוג את משה, ומשה בורח בפניו, זאת אומרת, משה מול סוקרטס, נכון, תמיר?
נכון, וזה בדיוק הקטע של משפט הטבע, זאת אומרת, המוסר קודם לחברה, ולא החברה והחוקים שלה שנחקקו בהליך פורמלי, הם קודמים למוסר. זאת אומרת, המוסר הצודק והנכון והאינטואיטיבי, יש לומר, תמיד יישאר שם מאחור, ולכן כל מי שקורא את הסיפור הזה של משה רבנו, ישר מתחבר לדמות של משה, וכל מי שקורא את הסיפור של סוקרטס, ישר אומר, שנייה, אבל הוא נשפט עליו אבל בכפו. למה הוא לא בורח? זאת אומרת, מה זה הבחירה הפנאטית הזאת להחליט שאני נשאר באתונה, והיא מה? רק כי היא חינכה אותי, דאגה לכל מחסורי עד עכשיו. אז מה? גם החברה הזאת טועה, ואם אתה יכול על ידי אי-ציות, אולי טיפ-טיפה להפחית את הכוח הרודני הזה של החברה שבה אתה חי, ואולי קצת להחזיר אותה למסלול, אולי מרחוק, אולי על ידי כתיבת ספרים, אולי על ידי עצם זה שתציל את החיים שלך, ותוכל להשפיע מבחוץ ולא להשפיע מבפנים, כי אתה מת, אז אולי זה יהיה משהו שיהיה יותר כדאי.
כן, זאת אומרת, זה בעצם מה שחורז את כל הדיבור של יורם חזוני במאמר הזה, ובכך הוא מסכם, הוא קורא לזה המוסר של המתבונן מבחוץ. זאת אומרת, מישהו שבסופו של דבר, כשיש עוולה, יכול להגיע למצב שהוא מנתק את עצמו, ולהתבונן מבחוץ ולהגיד, אני לא שייך לזה, ואני יכול להכריע הכרעה נכונה. זאת אומרת, מישהו שהוא בפנים, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא בתוך המשחק, והוא מציית לכללי המשחק, ולכן הוא נתקע.
כן, אפילו אם הוא מישהו עם חשיבה חופשית, כמו סוקרטס, שהוא היה בעצם האדם אולי הכי חכם, הכי חופשי, הכי יודע כמה מעט הוא יודע, אבל גם הוא בסופו של דבר נטוע עמוק ביווניות.
כן, אני חושב שגם, ואני חושב שבדיוק בצד ההופכי של זה, יש לנו דמויות שהם ממש נטשו, כן, אז אני אקח לדוגמה את פנחס. פנחס הולך ועובר על ציוויים, כן, על ציווי של אלוהים, כן, שלא תרצח, והולך ומחסל את זמרי בן סלו, ושם הוא מקבל, כן, ישר כוח מאלוהים, אבל במקומות אחרים בתנך, פנחס הולך ופועל אולי נגד האינטואיציה, נגד הרעיון, כאילו, נגד המסר, בעצם המסר של התורה, של בעד שלום, ולא לצאת למתקפות, וכאשר בני גד ובני ראובן בסוף ספר יהושע בונים מזבח, אז הוא יוצא נגדם למלחמה, נכון, ברגע האחרון הוא לוקח צעד אחורה ומנהל את זה אחרת. ובסיפור של פילגש בגבעה, בסוף ספר שופטים, הוא כבר מעורב במלחמה, כן, בחיסול שבט מישראל, שבט בנימין. כלומר, אני חושב שיש מצבים שבהם אדם יותר מדי נמצא באי-ציות, יכול להוביל אותו באמת למקומות קשים. ובאותה מידה, מישהו שיותר מדי נמצא באוציידריות, כלומר, כל הזמן יש לו תפיסת עולם של אוציידר, אני חושב שגם זה מוביל אותנו לעוד אישיות.
כן, יש אישיות מאוד מאוד בולטת בסיפור הזה. אני חושב, האב טיפוס של כל האנשים האלה זה, או לא האב טיפוס, כי האבי טיפוס היו לנו קודם, הדמות הכי בולטת בתנך, שמייצגת כמעט, הייתי אומרת, מוסר הרועים, אבל לא בצורה כל כך טובה, בסופו של דבר, זה יונדב בן רחב. דמות שלא הרבה מכירים בתנך, אבל היא דמות מאוד מעניינת. בעצם הוא בוחר, בעצם, יש את הסיפור של בעצם, ממלכת ישראל מושחתת והופכת לעובדת בעל, ואז אתה מגלה שיש פתאום, כשממשיכיו של אליהו, אלישה, ובמקרה הזה יהו, באים להשמיד את המלאכה החוטאת ולהרוג את כל החוטאים, יוצא שם יהו, המלך המורד, במסע טבח כולל, אחד מהקטעים היותר זוועתיים שאתה יכול לקרוא בתנ"ך, על הרבה סוגי מיטות, חלק הוא יורה בהם בקשת, וחלק הוא יורה ככה, וחלק הוא קורט להם את הראש, וחלק... התיאור שם באמת הופך קרביים, אבל הוא מוצא לו שותף. אתה רואה שם תיאור שהוא רוכב על המרכבה, ואז הוא פוגש את יונדב בן רחב, והוא אומר לו, יש את נפשך לבוא ולראות איך אני בעצם מחסל את כל עובדי הבעל, אומר לו יונדב בן רחב, יש ויש. אז הוא אומר, נותנה ידך, נותן לו את היד, מעלה אותו למרכבה, והם הולכים ושוחטים את כולם. עכשיו, לא, זה הכל יפה, אבל בעצם מה שאתה מגלה בדיעבד, אחרי כמה דורות קדימה, כמה דורות יפים קדימה, יש את הסיפור של חורבן ירושלים, יש את המצור הבבלי, ירמיהו וכל צרי וכל יהודה נצורים בירושלים, ואז אתה מגלה שיש אנשים שהגיעו לרחוב העיר, זאת אומרת לרחבה בירושלים, ותקועים שם עם המעלים שלהם, וזה הרחבים, הצאצאים של יונדב בן רחב. ואז אתה מגלה, אומר להם ירמיהו, בא ומבקש מהם לשתות יין, אומרים לו, חס וחלילה, אנחנו לא שותים יין. אומר להם, למה אתם לא שותים? כי הוא רוצה להדגים משהו, והם אומרים לו, כי אבינו הגדול, יונדב בן רחב, ציווה לנו, לא תשתו יין, ולא תטעו כרם, ולא תגורו בבית, אלא תגורו באוהלים. זאת אומרת, יונדב בוחר לקחת וליצור איזשהו פלג שפורש מן התרבות, מן העירוניות, כשקיימת הממלכה, ממלכת יהודה או ממלכת ישראל, הוא פורש ואומר, אני לא שייך להם, הוא כמו האיסיים, או כמו כל מיני כתות מדבר יהודה, הוא פורש, אגב, עשינו עליו פרק יפהפה, שבאמת נקרא יש ויש על יונדב בן רחב, מוזמנים להזין, אבל הנקודה היא כזאת, שהוא בוחר לא להיות בשדה, ואולי הוא היה יכול לתקן את הממלכה, אבל זה שהוא בחר, בסוף הילדים שלו, הצאצאים שלו, נמצאים גם הם באותה עיר נצורה, הוא לא מוצא, אני חושב שבדיעבד, הוא לא הדמות החיובית של המקרא.
כן, אני מוכרח לומר שיורם חזוני מביא את הסיפור הזה של יונדב בן רחב בהערה, ככה לקראת סוף כנרות השוליים, והוא מציין שם שבעצם יונדב בן רחב מובא על ידי ירמיהו, כן, הרעיון הזה, הצאצאים, כן, מוזמנים על ידי ירמיהו כדי להדגיש נקודה, איזה נקודה, תראו, הם לא צייתו, הם לא שייכים לחברה, ותראו איזה יישר כוח גדול מגיע להם. אבל האמת היא שאם קוראים שם את הפסוקים, מבינים שירמיהו בכלל לא באמת פונה אל בני הרחבים, בני יונדב בן רחב, הוא בעצם פונה לעם ישראל, הוא אומר, תראו, הם הקשיבו לאבא שלהם, לסבא רבא שלהם, ועשו את הדבר הזה, את המנהגים האלה המוזרים. ואתם בני ישראל, אני שולח, כן אומר השם, אני שולח אליכם נביאים, השכם והערב, ואתם לא שומעים. כלומר, אין כאן באמת אמירה של אתם כל הכבוד לכם בני הרחבים. אומנם הוא מבטיח להם שם שלא יקראתי שעומד לפני כל הימים. כי הם בסך הכל עשו את מה שאביהם ציווה. אבל אני לא חושב שההדגשה שם היא כל הכבוד לכם על אי-הציות, או כלומר, אי-הציות לחוקי החברה. אלא יש כאן מסר אחר של מה זה כן ציות דווקא, ציות לאלוהים. מה צריך להיות ציות? אם הם מצייתים ככה לאבא שלהם, מה צריך להיות רמת הציות לאלוהים?
זאת אומרת, אם אני ככה אסגור את זה, זה בעצם החלוקה נגיד בין ירמיהו לישעיהו. ירמיהו הוא נביא מאוד אאוטסיידר. הוא נביא שהוא מורד, הוא מבחוץ, אבל הוא כן בפנים, הוא לא רחבי, הוא לא כמו האלה שממש מורדים. ישעיהו הוא דמות של נביא שממש מתארים אותו כחלק ממשפחת המלוכה, והוא נמצא שם והוא חלק מהזה. ולפעמים צריך נביא כזה, ולפעמים צריך נביא כזה. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד מורד. קו לראות מתי צריך באמת לקחת את מוסר רואי אסון, ומתי צריך את מוסר החקלאי היהודי, החקלאי הישראלי, ולא החקלאי, נגיד הכנעני או הקל וחומר, לא החקלאי של האימפריות הגדולות של הנערות והשחיתות.
כלומר, ברור שמוסר רואי אסון זה דבר חשוב מאוד. היכולת, כמו שאמרנו בתחילה, היכולת להישאר מבחוץ, להיות חירותי בנפשך, להיות מסוגל לחשוב מחוץ למחויבויות של החברה, זה דבר חשוב מעין כמותו, בוודאי למנהיג, בוודאי מי שרוצה להקים משהו חדש. אבל החתירה היא, אם אני מבין נכון, החתירה צריכה להיות, אם אני מבין נכון את התנ"ך, כן, כמו שאומרים מתחילתו ועד סופו, החתירה היא אל מצב שבו אתה יכול לקחת את האיכויות האלה שאתה צובר בתור רועה צאן, ולהיכנס איתם אל הממלכה שהיא מבוססת על דברים יותר רציניים, כן? שדות וחרמים וערים ומטרופולים, כן, הדברים האלה. רק מה? אתה עושה את זה, כן? כשהשם לוקח את אברהם לארץ כנען, הוא עושה את זה במקום מסוים. שמה באמת יש הרבה פחות חשש שאדם יגיע למצב שבו הוא אימפריה שהופכת להיות בסופו של דבר משועבדת לעצמה. דיברנו על זה בפרק על הנערות, בעצם כי הוא נמצא שם במקום שהוא בלי נערות, אז הוא תמיד צריך להיות עם השיג ושיח הזה עם השם, כן, משיב ורוך ומוריד הגשם, הוא לא יכול להיות משועבד לאימפריאליות שלו. גם אם מסתכלים על מצוות מינוי מלך, רואים שבעיקר יש שם מגבלות על המלך. המלך לא יעשה זה, לא ייקח לו סוסים, לא ייקח לו הרבה נשים, לא ייקח לו כסף וזהב יותר מדי, ויקרא בספר התורה שלא ירום לבבו מאחיו. מה בעצם המסר כאן? המסר כאן הוא שהמלך הוא, זה תפקיד חשוב והכל נכון, אבל זה, כן, איך אומרים? נכון, אבל תמיד צריך להישאר גם עם הראש מעל המים.
שיהיה מלך קטן, אגב, שלא יהיה הרבה נשים, לא הרבה סוסים, זה אומר שלא יהיה אימפריה. זאת אומרת, אנחנו ביהדות באופן טבעי אנטי-אימפריאליים. נכון, תמיר? אני חושב שזה גם מה שאומר יורם חזוני במאמר שלו.
כן, לא רק במאמר, גם בספר, שככה, לצערנו עוד לא תורגם לעברית, בשבח הלאומיות, The Virtue of Nationalism. זאת אומרת שהמהות של היהדות זה בעצם לבנות עם שהוא קטן, שהוא חי בגבולות, זאת אומרת אלוהים שברא את העולם, מה אכפת לו לתת לאברהם את כל העולם? אבל לא, מראש הוא אומר לאברהם, תראה, יהיה לך מהפרט ועד נער גדול נער מצרים, זהו, אלה הגבולות שלך. זה גבולות רחבים? כן. אבל זה לא כל העולם, זה לא איזושהי שאיפה מתמדת להשליט את החוק שלך ואת המוסר שלך על כולם, בדרך החרב, אלא שאיפה להשליט את החוק שלך בדרך החרב, רק בגבולות האלה. ומעבר לגבולות האלה, אתה חי בשלום עם עמים אחרים ומשפיע עליהם מבחוץ, לא משפיע עליהם בפנים, ובלי איזה נטייה להתפשטות הולכת וגוברת. בניגוד לאימפריות, כמובן שהם כל הזמן נלחמות, גם האימפריה של מוסופוטמיה, כל פעם היא מתחלפת, וגם האימפריה של מצרים, כל מיני נלחמות על הארץ ישראל. למה? כי לא מספיק להם הגבולות שלהם. הם כל מיני רוצים יותר ויותר.
כן, ודייק אגב, ואמרנו את זה בפרק על הגשם מול הנהרות, שכשאלוהים אומר לאברהם שהוא נותן לו את, הוא מבטיח לו את הנחלה שלו מהנהר עד הנהר, מה שנקרא, זה מהנהר עד הנהר, לא כולל הנהר ולא כולל הנהר, זאת אומרת, לא ליד הנהרות, כי הנהר הוא מה שמצמיח את האימפריה, ואלוהים לא רוצה את אברהם ליד הנהרות, זה המסע שלו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל תקחו ליד הנהר, אתה לא תקים אימפריה, תצייך לא יקימו אימפריה. אנחנו באמת אנטי-אימפריאליים, כי אימפריאליות היא מובילה לחטא בסוף, כן? כי זה מה שקרה כוח אבסולוטי כמעט, אז הוא מוביל באופן אבסולוטי לחטא. ואם אני ככה אסגור, זהו, אסגור את הפרק ואת כל מה שדיברנו עכשיו, אז אני שוב פעם, אפתח במה אסיים במה שפתחתי. א', אני מאוד מאוד מזמין לקרוא את המאמר של יורם חזוני, מאמר יפהפה, ובאמת אומר משהו יפה על אותו מוסר של רועי הצאן, והוא מלמד אותנו איזשהו קו תנכי מאוד עמוק ויפה. מה שאנחנו, מה שנקרא, כשקראנו בו קריאה קצת דיאלקטית, אומרים, בסופו של דבר הוא שזה לא המוסר של התנך, זה גם חלק מהמוסר התנכי, זה קו אחד שרץ לאורך התנך, שהוא גם קיים, אבל המוסר התנכי הוא קצת יותר גדול ממוסר רועי הצאן. זה לא שמה שעם ישראל בא לתת לעולם זה רק את מוסר רועי הצאן, אלא גם את מוסר רועי הצאן, וגם את מוסר הממלכה המתוקנת שהיא בהחלט לא רועי הצאן. אבל אם צריך, אז צריך שיהיה איזה רועי הצאן שיצא מתוך הממלכה, וידע לתקן אותה ולצעוק מבחוץ ולהסתכל על זה מבחוץ.
כן, ועצם זה שמקבלים את התורכה של הנביאים, למרות שכן רוצים לרצוח אותם מדי פעם, אבל עצם זה שהם בכלל מדמיינים לעצמם לבוא ולעמוד מול המלך ולהגיד לו, אתה לא בסדר, זה דבר גדול. זה מראה שזה ממלכה שמקבלת אוטסיידרים ככאלה שיש להם מה ללמד אותה.
נכון, בהחלט, 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 וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד עד היום, ותמיד לדעת שכשצריך, אם אתה נמצא בתוך אבלה, תדע לצאת ולהיות אוטסיידר. זאת אומרת, זה משהו שגם אפשר להסתכל עליו גם ברמה האישית לגמרי שלנו, אם אנחנו עדים לאיזושהי אבלה ואנחנו בתוך חבורה של אנשים, אנחנו צריכים לדעת לצאת החוצה ולהיות הנביא הקטן של הסיטואציה הקטנה הזאת. זהו, אז אני ממש ממש מודה לכם, נתן ותמיר, אני מאוד מאוד נהניתי.
תודה, תודה רבה.
תודה.
ותמיר, אתה רוצה ככה כדרכך, בפרקים שלך להמליץ לנו על איזשהו משהו?
המלצת קריאה.
המלצת קריאה, האמת, השבת סיימתי שני ספרים, ולא בגלל שקראתי אותם מכריכה לכריכה, אלא בגלל שבדיוק סיימתי שני ספרים ככה שקראתי לאורך תקופה ארוכה. הראשון זה של דוקטור גדי טאוב, ניידים ונייחים, שבו מתאר בעצם את הסיטואציה שבה הרבה מהאנשים שאין להם skin in the game, כלומר הם לא יושפעו מההחלטות שלהם, מחלטים החלטות שמאוד נוחות להם מבחינה של נאורות, מבחינה של נגיד מה שמרגיש להם. ודווקא אנשים שהנטועים פה חזק בארץ ישראל, נטועים פה חזק באיזושהי תרבות קיימת, גם באמריקה, הם אנשים שלא יחליטו את אותם בחירות כמו אותם נאורים שיחליטו רק מצב מצפונם. והשני הוא של דוקטור יעקב תלמון, שנכתב כבר בשנות ה-50, והוא ראשיתה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, שבו מתאר את המאבק בין הימין והשמאל כמאבק לא בין חילונים לדתיים או בין ניידים לנייחים, אלא דווקא מאבק בין דתי. זאת אומרת שגם השמאל יש לו אלמנטים דתיים, כמובן שאני מפשט מאוד את מה שהוא אומר, אבל מי שכך רוצה לקרוא את השלושה עמודים הראשונים של הספר, צילמתי אותם ועליתי אותם בקבוצת טלגרם של על המשמעות. אני חושב שזה השלושה עמודים הכי חזקים שקראתי אי פעם בפילוסופיה פוליטית, כי הם כל כך מתומצתים וכל מילה שם בסלע, הוא ממש מצליח להבהיר מה, על מה הוויכוח בין הימין והשמאל.
יפה מאוד, אני אמליץ על שלושה ספרים. קודם כל על התנך, אני ממש ממליץ, שבו תקראו, אחלה ספר, אבל באמת על עוד שני ספרים. קודם כל יש סיפור, ספר שקראתי בילדותי, ואז קראתי אותו שוב כבוגר, וראיתי כמה הוא ספר גדול. וזה הסיפור שנקרא, הסיפור שאינו נגמר, של מיכאל לנדה. סיפור גדול ועמוק על האחריות שלנו כשאנחנו עושים דברים, ועל דברים שאנחנו מתחילים ולא מסיימים, וההשלכות שלהם, לא יודע, מי שלא קרא, הגיע הזמן. באמת ספר שהוא יפה מאוד לילדים, אבל לא פחות יפה למבוגרים. וספר שגם מתקשר למה שאמרנו עכשיו ובאופן כללי, זה הספר הטוב ביותר לפי דעתי שנכתב אי פעם בעברית, שזה מלך בשר ודם של משה שמיר. ספר מדהים שנכתב, ספר מותח עלילתי שנכתב בעברית משנאית מהוקצת. לא יודע איך אפשר לעשות דבר כזה, זה אולי פאר הספרות העברית, מי שצליח ליצור דבר כזה, אבל גם עוסק הרבה באמת בפילוסופיה פוליטית ובמגבלות כוחו של המלך, וכמו שהוא קורא לו, מלך בשר ודם. זהו, תודה רבה תמיר.
תודה רבה.
להתראות. תודה רבה לעורך דין תמיר דורטל על ההשתתפות, לנתנאל רוזנשטיין על ההפצה, ללאיר חדד על הקריינות, לבת אשתי היקרה על הכל ועל עוד קצת ולכם שהזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר ולהגיב באתר פודקאסט בכתובת parshapod.com או פשוט לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל. ההסכת זה מי לשמיעה באפליקציות הפודקאסטים השונות. כתובת המייל למשלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא@strudel.com. אנחנו היינו עקיבא ויצקין ונתן אהרונס. נתראה בפרק הבא.